הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפורי ירושלים. אתכם ישראל גליס, הרב מישי גולדיס, ישראל בן צבי ואני רב שי פופובסקי. התוכנית שלנו הערב היא על מלחמת החינוך בירושלים של פעם. אנחנו חוזרים חזרה מהלווייתו של הגאון הגדול רב דוד צבי קרנשטיין, ראש ישיבת גרודנה, איש מלחמות שלחם למען חינוך טהור, הקים את הישיבה בגרודנה באשדוד. אז אנחנו נדבר על החינוך בירושלים של פעם. נשמע על המאבק, נביא שיחה עם הרב אורמיסיף לידרזון, שיחה מפעם, יושב ראש חינוך עצמאי של היום, שמספר לתלמוד תורה שלו איך הוא הלך משערי חסד לעץ חיים. נשמע איך בתלמוד תורה עץ חיים ממשיכים את המסורת על ידי הרב אליעזר גוטפאב, המלמד הילדים ברכת יעקב לבניו, ביידיש. נשמע את הרב חיים אופקוביץ' מתוך הדיסק, הפרשה מספרת לי. נשמע קטע מתוך כנס בוגרי עץ חיים לפני 55 שנה, שבה השתתפו הרב בצלאל לנדו, העיתונאי לוי יצחק הירושלמי, שמואל לר ומשה ריבלין, והם גם מדברים וגם שרים שירי התלמוד תורה. בתווך נשמע שירי חב"ד לכבוד הכינוס של 4530 שלוחים בארצות הברית. אז שנתן לכם הזנה טובה. שלום, לילה טוב, ערב טוב, הרב מישי גולדיס.
היה טוב, אגרס, היה טוב לכולם. בכל מה שנקראת, בכל הרשימה שהולכת להיות היום, זה נראה שאתה הולך לשדר עד הבוקר.
לא, לא, זה הכל מצומצם.
אבל מה שהכי אני מצפה, והכנס אותי לציפייה עמוקה, זה ברכות יעקב לבניו. אתה זוכר את המנגינות, כן?
ברכות שאני זוכר, לכן זה גירה אותי לשמיע את זה.
הבנתי, אוספו. בקיצור, היום אתה נראה לי שאתה רוצה לבלבל את כל המאזינים. אתה בחרת נושא על משכילים, משכילים היו אלו שהביאו בלבול בעם ישראל, בפרט בירושלים, עם כל ההיסטוריה הכאובה שעברה ליהדות. בירושלים היום מגדירים את המשכילים כופרים מוסתרים, שהם בחוץ לא ראו כלום, הם היו בחזות חיצונית נראים רגיל כמו כולם, ובפנים היה הכל רקוב. וזה מובן לפי דברי המדרש, שלעתיד לבוא ישיבו בשולחן אחד את יעקב ואת עשיו, ואף אחד מגדולי ישראל לא יוכל להבחין מי זה יעקב ומי זה עשיו. רק הוא לשבוך הוא שהוא בוחן כלל ולב, יוכל להסביע מי זה יעקב ומי זה עשיו. אבל אתה יודע שהירושלמים, אומר זה חיים גירת, שהם כן יודעים. בגלל זה בירושלים יש ככה בבעיות, כל אחד אומר לשני, הוא כן בסדר או לא בסדר. מספרים על אחד מהמסמדר של שמחה זיסן מברוידה, שיצא עליו קול שהוא מתחבר עם הסטילים והאפיקורסים. רב שמחה זיסט להוכיח אותו והזהיר אותו מהסכנה שיכולה להיות חלילה מתחברות לרשעים. ענה האיש שהוא אדם עם אופי חזק והוא לא מושפע מאחרים, ואין לרב מה לפחד, והראיה שהוא כבר כמה שנים נמצא מנחסידים ואין שמייסה, והם לא השפיעו עליו כלום. רב שמחה זיסט אומר לו שכוח התומה הוא הרבה יותר חזק מכוח הקדושה. כמו שבקודשים, כדי להידבק בקדושה ולהתקדש, לא מספיק נגיעה. צריך לבלוע את הקדושה. אבל להיצמא, מספיק נגיעה. אז ככה, שאל תביא לי ראיות לא ריאליות. בירושלים סיפור על מסקיל, אתה יודע, סיפורים בירושלים אין להם סוף. סיפור על מסקיל שהיה בא לבית כנסת, בואה מאוד עליה. עליה לתויר, היה קונה לעצמו את העליות הכי מכובדות. פעם כשהוא היה לתויר, הוא התחזן בברכת התויר עם סלסול מיוחד. כולם אמרו לו שהוא מברך ברכה לבתולה, השבוע חבון מכל העם, מי יצא שאתה מברך מכל העם, ואתה נתנה כמו גוי. אז אחד התפעלים אמר, חבר'ה, הוא לא מברך ברכה לבתולה. למה? הוא חושב שאם התויר הייתה ניתנת לגויים, הוא היה צריך לקיים אותה, כי זה הפוך הרי. עכשיו שברוך השם התויר נתנה ליהודים, רק ליהודים, אז הוא לא צריך לקיים, אז הוא לא ברוך לבתולה. היום שמדברים על בתי ספר שמשכילים, אנחנו נלך בהפוך וניתן מתכונים על בתי ספר שמשכיל מלמד להבין בבישול ולצרף דברים שלא כל כך נראים אבל יוצא משהו מוצלח. אנחנו נתחיל, ניתן סלט מרענן מירקות ופירות ביחד עם רוטב מיוחד. ניתן סלט טונה עם ביצים שיכול להתאים ממש למנה יפה. קבב מיוחד שעשוי מבשר וסויה ותמרים, רוטף חדל ויין, נראה צירופים לא, לא, לא מתקבלים על הדעת, אבל בכל אופן זה צטעים. ומנה האחרונה עוד יותר תימהונית, שעשויה מחבושים או מתחליף לחבושים, ארטישוק ירושלמי, ארטישוק, סליחה, לא ירושלמי, ארטישוק רגיל, והתוצאה מיוחדת. ובעזרת השם בהמשך נרחיב.
יופי, מצוין. בסדר, גם עוד אנחנו פגיד להמשך, אנחנו מיד יוצאים לשיר הראשון. דיברנו על השלוחים של חב"ד, נשמע את השיר הראשון ופרצת, שיר עתיק מאוד של חב"ד, בואו נשמע אותו.
רב איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
כשאנחנו נכנס לסיפור של החינוך בירושלים, אנחנו עם שירה ששולמית אייזבך. והלילה כבר אמרנו כבצלת רבית יעלה ויבוא, אז מחר חודש מחר כסלב. שולמית אייזבך. מחר חודש מחר כסלב. נימים עדינים נרדים שם בלב. כי אחרי מר במתוק, ומה מתוק מהאור לעיניים. כסלב ומהות האור. פח, שמן, זית, טהור, ומתוקה מדבש התורה, ונרוד המנורה התאורה. ומה יתרון החוכמה כיתרון האור על החושך? והנה אימה חשיכה, זו יוון שגזרה להשכיחה. אמונה, תורה ומצוות, שבת, חודש מילה וברית אבות. את החושך לא מגרשים במקלות, אלא ברוח טהרה ובשלבות עולות. מחר חודש, מחר כסלו, נימים עדינים נרדים שם בלב. הור חדש על ציון תאיר, מזמור חנוכת הבית זה יהיה השיר. חודש טוב ומבורך. ומכיוון ששבת אנחנו הולכים לקרוא פרשת תולדות עם הברכה של יצחק ויתן לך אלוקים מטל השמיים מטל הארץ, אומר רשי, ויתן לך ויחזור ויתן, שירה של שולמית אייזנבך. ויתן לך ויחזור ויתן, אף אם מתמהמה צפה והמתן, וגם אם לא קיבלת מטל השמיים ועדיין לא נפתחו מקורות המים, גם אם לא קצרת רוב דגם ותירוש, גם אם שתית לענב הראש, גם אם עדיין לא עבדוך עמים, וגם אם אינך עבד לאומים, גם אם עדיין לא שקט בגבולות, ובצדי הדרכים אבנים מתגלגלות, גם אם לפעמים רקטה נוחתת בחצר, ואת הבנייה ברחבה מנסים לעצר, וגם אם למי בעולם נדמה כי הוא שליט, יושב בשמיים ישחק ויחליט. אל תראי תולעת יעקב, הדין את האר עיקוב. אל תפחד בחורי ישראל, כנוס את בניך חזק ותפלל, העבו זה את זה ויעזרו זה בזה, איש את ראו יעזורו לאחיו יאמר חזק. בעד הרי אלוקינו חזק ונתחזק, וגם אם יתמהמה הצפה והמתן, ויתן לך ויחזור ויתן, שולמית אייזנבך. ואנחנו עוברים לסיפורי החינוך בירושלים,
למי שעולה ברחוב יחזקאל מכיכר השבת לכיוון רחוב הנביאים, נתקל בסוף העלייה בבניין גדול, עתיק ישן, שם בית ספר למל, עם בית הכנסת בתוכו, היכל אבינועם, ושם היה בית ספר למל, ובצד ימין שלו, רחוב פרס, ובהמשך רחוב דוד ילין. אזור ששם גר ההשכלה, שם גרו משכילים, שכונת זכור משה הייתה בהתחלה, של יהודים משכילים, שמלמדים ומורים שקשורים לבית ספר למל, הכל השתנה, קולנוע אדיסונו נמצא שם, יש שיקון של חסידי סאטמר, ובצד ימין של מה שקרה בית ספר למל, שם יש תלמוד תורה בויאן, שחשוב זה תלמוד תורה עץ חיים, ואם בפנים, עם בית הכנסת, היכל אבינועם, של השם אבינועם ילין, על שם בנו של דוד ילין, היום בית הכנסת, היום זה בית הכנסת של הישיבה, רחוב פרס, איך שיחסים לרחוב, בצד ימין משרדי אגודת ישראל, ובצד שמאל, ביתו של הרב מבריסק, והיום יש שם ישיבת בריסק המפורסמת, הגדילו, הרחיבו ישיבת בריסק, ובהמשך אחד מהמוסדות של הרב גרוסמן, ובסוף הרחוב, בסוף העיכוב של הרחוב, לקראת הפנייה של רחוב פרס, רחוב בליליוס, נמצא ביתו של דוקטור פרס, שם גר אותו פרס המפורסם, ואותו פרס שהקים את בית ספר למל, בזמנו, לפני 25 שנה, עברתי שם עם אבא שלי בליל חנוכה, חזרה מתפילת ערבית, וראינו שדולקת חנוכיה בבניין הזה, היינו בהלם, אבא שלי יודע מה היה שם בתוך הבית, שם גר המשכיל, שם גר הבן שלו, סיפור שלם של אותו בית, אבל זה בית ששם, יש שם זה גם מצבה על הבית, שפה גר אדון פרס, מייסדי בית ספר למל, והיום יש שם תלמידי ישיבת בריסק, קנו או שכרו את הבניין וגרים שם בתוך הבניין, תלמידים של ישיבת בריסק לא יאומן למהפכה של כל האזור הזה, כולל גם רחוב שטראוס, בית הסתדרות, הרב מבריסק שהוא יצא פעם באיזשהו, היה הולך בבוקר או בדוד ינין או ברחוב שטראוס, היה הולך הלוך וחזור עם אחד הבנים ומדברים בלימוד, וזה פעם אחת הוא הולך עם בנו בפועל של לובצ'יק, הולכים ברחוב, ואז רפואי של לובצ'יק, זה היה בתחילות שנות ה-50, מספר לו שפה הולכים לבנות בית ההסתדרות, בית שמועצת הפועלים של מפאי, וכל התקצוב של המלט, שהיה בתחילת שנות ה-50, עבר לבניית הבניין הזה. אומר לו, הרב מבריסק, זה בסדר גמור, תשאיר את זה ככה, ששאירו את זה ככה, זאת יהיה ישיבה פעם. באמת, אחרי 50 שנה, 60 שנה, יש שם בית ספר לומדה, ויש שם בית הכנסת בתוך הבניין. הבניין הופך את אורו, והופך להיות ממש למה שנקרא מוסדות תורה. בית ההסתדרות שהשקיעו שם את כל הכסף, כדי שיש שם מקום לפועל לירושלים. בית ספר, בבית ספר באזור, זה היה מאבק החינוך בירושלים. כשאנחנו מדברים על בית ספר למל, הבית ספר למל, חברת עזרה, הוקמה ב-1901, על ידי יהודי גרמניה, ועל דגליים חרטות מטרות של סיוע פילנטרופי ליהודי מזרח אירופה וארץ ישראל, וקידום התרבות הגרמנית בקרב יהודי העולם. בראשו עמדו דוקטור פאול נתן, המייסד, וג'יימס סימון. ועיקר הפעילות החינוכית של חברת עזרה הייתה בארץ ישראל ובירושלים. בהתחלה הם התחילו עם טכניון בחיפה, ואחרי זה הם הגיעו לירושלים. ופה בית ספר, מי שמנהל מטעם עזרה, את הבית ספר פה בארץ היה אפרים כהן רייס, והוא פה הקים בית ספר עם מרד גדול. על האווירה אפשר ללמוד מתיאוריו של אליעזר שמואלי, תלמיד הסמינר של עזרה בירושלים, בספרו זהב בירושלים. ולו היה עומד בראש המוסד הגדול ומתפתח ציוני נילב כדוד ילין או כחיים אריה זוטה, היושרנו שלם. החברת עזרה עמידה בראש מפעלה החינוכי בארץ ישראל, אדם שליבו לא היה שלם שיבת ציון. אינו אחת פסדה תמיד לעבר ברלין. יליד ירושלים העתיקה היה אפרים כהן, זה שיצא ללמוד באוניברסיטאות בגרמניה, עלה לגדולה, בא להשכלה, השתרבות מערבית, אך ספוג רוח פרוסית. נוקשה ועבד לקיסרות הגרמנית. במוסדות החינוך של עזרה שיסד בארץ הוא פיקח אליהם, לימדו מלם עברית ותנך, וגם שפת הדיבור של התלמידים הייתה עברית. אך בעבורנו, תלמידי הסמינר של עזרה, אשר שכן גם הוא בבית ספר למל, הובאו מגרמניה מורים גרמנים נוצרים, את המדעים טבע ומתמטיקה גיאוגרפיה לימדו אותנו בשפה הגרמנית, בין הפדגוגים האלו היו גם שונאי ישראל ממש, שהיו פוגעים ביהדות ובקודשי ישראל. החלטנו איפה להתקומם, למרוד, לפרוק את אולו של חובב הגרמנים מעל צווארנו, לגרש את שפתו של קיסר גרמניה מתוך בית ספר לילדי ישראל שבארץ ישראל, להתחנך באווירה עברית ציונית, והוא מתאר בספר איך שהייתה להזדמנות ראשונה, כשהגיע קיסר גרמניה, וילהלם השני, והניפו את דגלי גרמניה, והיה טקס שלם, הם הורידו את הדגלים, זרקו אותם לפח, ושרו שירים, שיר עיתולי, נגד וילהלם ונגד הבית ספר, ממש מרד בתוך הבית ספר הזה. אבל זה לא עזר, המאבק היה בירושלים קשה מאוד בין אותה, בין המשכילים ובין רבני ירושלים. אחד מהם, כמו שאמרנו, היה דוקטור פרס, שהוא בנה את הבית ספר בספרו 100 שנה בירושלים. הוא כותב שכל התלאות שיש להם, ושכיסו רבי ינקל מנקי, רבי יעקב גליס, מפריע להם לעשות את הבית ספר. יש לו סכסוך גדול עם אותו רבי ינקל מנקי, שהיה שליחו של רבי שלו דיסקין, והפריע לו בבית ספר הזה. אבל זה היה מאבק ירושלמי קשה מאוד, שלא יהיה בית ספר כזה. אנחנו נצא לשיר, שיר בך השם חסיתי של חסידי חב"ד, לכבוד, כמו שאמרנו, כינוס השלוחים שלהם. בואו נשמע.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חזרנו חזרה אליך, שוב, ערב טוב, לילה טוב, הרב משה גולדיס.
לילה טוב, הרב גולדיס.
דיברנו קצת על ההיסטוריה של למל, אנחנו חוזרים אליך.
אתה יודע שללמל היה תיקון גדול.
כן.
מי נכנס ללמוד אחרי למל?
בויאן ואחרי זה יצחיים.
בויאן, יצחיים, אתה מבין?
כן.
תראה איזה תיק הם קיבלו. זה נקרא תשובה סמישקל.
כן.
וקיצור נפתח מהפרשה. הפרשה, ואלה תולד יצחק בן אברהם, אברהם הוליד יצחק. החסיד הידוע מגדולי האסטרונום הרובדים היה רבן לוי בצבריה, בעל עבוד הספנים. הוא אמר שיצחוק מורה על מידת השמחה, שהרי בגלל זה נקרא יצחוק, על שם הצחוק, שצחוק עשה לאלוקים. אברום מורה על מידת האמונה, שהוא ראש למאמינים, כמו שכתוב, והאמין בהשם והחשבה לא לצדקה. כך פירש את הפסוק. ואלה תולדות יצחוק, איזה שמחה נכונה וראויה שהיה ביצחוק, השמחה שהוא בן אברום, שהגיע אליו כתולדה מהביטחון בשם, שהאמין בשם יתברך שהכל בחסדי הבורא לטובה. כי למה? כי שמחה שבא לאדם לא על ידי אמונה וביטחון, אלא מסיבה חיצונית, מדבר גשמי וכדומה, זו שמחה תדיע בדבר. ושיתבטל הסיבה, תתבטל השמחה. מה שבא מתוך אמונה לא מתבטל. וכמו שהסבירו שמי שרוצה לבדוק את התלמיד, את הילד, באיזה מידת עברו מי שיש בו, יבדוק אם הוא שמח עם האמונה וביטחון שיש בו או לא. אתה רב גלי שתהיה בריא השבוע בחרת על הנושא שמאוד מתאים לתוכן של הפרשה מכמה כיוונים. נושא של מלחמת החינוך בירושלים, שכל נושא מלחמה, ויכוח, איך שקוראים לזה לא משנה, המטרה הייתה פשוטה מאוד. מטרה לשמור על אברום או לידס יצחוק. שהדורות שבאים, שמתחנכים, יהיו כמו הדור הקודם, בלי שינוי בכלל. רק כך אפשר לשמור על הגחלת. כמו שאמר המר מם שלו, על הפסוק, ואלה תולידס יצחוק מן אברום, מאיפה נבוא מעשיו הטובים של יצחוק? מתוך שאברום או לידס יצחוק. ותמיד הוא זכר מי היה האבא שלו. וכך אומרים על הפסוק, ושני לאומים ממאיך יפורידו. שההבדל בין יעקב לעשיו מתבטא במים. על יעקב כתוב בתורתך בתוך מאי, ועל עשיו כתוב נאמר או בית הרשעים תחסר. וכך כל הסיפורים על יעקב ועל עשיו שמלמדים ומרמזים שמה ואיך ונכון הדרך לחינוך. כמו שבירושלים סיפר יהודי שנסע לשליחות לגרמניה, הוא שם מתחסן אצל יהודים התושבים שם, והראשון מראה שבעל הבית לא כל כך מתחוכם, מי ידע מה, שאל אותו מאיפה יש את המזוזות בבית ומתי הוא בדק אותם פעם אחרונה. בעל הבית ענה לו שאת המזוזות הוא קנה לפני הרבה שנים בירושלים, ומה השערים, ומאז הוא לא בדק אותם. ואם אתה, האורח, עוצר, הרב, מסכים, אני אכבד אותך לבדוק אותם. האורח הוריד את המזוזות, פתח אותם, קיבל הלם לראות שהמזוזות ריקות, אין קלף. הוא שואל את הבעל הבית, תגיד, איפה המזוזה עצמה? שאתה קנית עם הקלף, שמע, עם שמויה. הוא אומר, בעל הבית, קניתי את המזוזות, את ההוראות, זה רק כבר מזמן, כי איך להרכיב את המזוזה על משקוף, אני יודע. את הבית תליתי. אתה מבין את הרגיש לחינוך. אבל סברון מסלוני אמר, על איסו ויעקב, שאיסו איש יודע צייד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים, שזה שתי מדרגות, תוירו ועיר השמיים. על תם, בלי יושב אוהלים, אמור ולעם הארץ חסיד, שעולה ללבחין בניסור למותר. וכך יושב אוהלים מלבד, גם לא דבר שלם. כמו שידוע, שיש מקרים שהתורה נהפכת לחז ושלום לאדם לסם המוות. צריך שיהיה שתי הדברים ביחד. ועל חינוך התורה היום אומרים הכל כל יעקב שהוא תור ותפילה וכו', ועל חינוך החדש לכאורה איש וישצייד שיודע לעשות כל דבר שבקדושה, שאיש יהודי עושה ומכניס לו שורש רע, שורש לא טוב. ורחמי ירושלים וכל שנחמו וכל הכוחות המלחמת סלחים לכם אומרים לפי ההפטרה של הפרשה, ואיסוף סנאיסי, ורואים את המפלה של איסוף ושל אדום, ואמרו תמיד שזה קם זה נופל, כשזה נופל זה קם, ובזה שנלחם על החינוך הם יפלו ואנחנו נקום. וככה ירושלים הייתה כל אורך הדורות, כמו שרש"י הקדוש אומר, על כשכזה קם זה נופל, שזה תלוי בנו. אנחנו צריכים לקום עם תקומה, עם התעלות בכל מה שצריך, ומילא יהיה להם מפלה. הרב גרס, אתה יודע שיש סיפור ירושלמי מאוד מעניין שמוכיח שאפשר ללחם בחינוך במלחמה שונה, במלחמה חיובית. בפרשת סיקרא מובא לפסוק, וידעת אם לרבך כי כאשר יאסר השם את בנו, כך השם יאסרך. מהפסוק משתמע שאם חלילה הקדוש ברוך הוא מעניש מישהו, זה נראה ההפך מעונש, זה מראה אהבה, כמו שהאבא נותן עונש לבן לא לייסר אותו אלא מרוב שאוהב אותו, הוא רוצה שישפר את המעשים שלו. ככה הקדוש ברוך הוא המלמד הידוע בירושלים החכם יהוד יעקובזון, הוא אמר כשמלמד נותן עונש לילד צריך לוודות שהילד מפחד מהעונש, לא רק מתי שהמלמד רואה, אחרת שהמלמד לא יהיה לידו בקרבתו יחזור על המעשים הלא נכונים. וזה קורה אם המלמד נותן את העונש בלי להסביר על מה ולמה. ואז המסר החינוכי נשאר. וכדי להמחיש את זה מספרים שאחד מאנשי ירושלים בנום של גדוישים אמר שיש לו הכור הזאת טוב לרבי יחיד של מר סליפקה, ושאלו אותה מה היה, אז הוא סיפר כשהיה ילד, הוא היה ילד שובב שאי אפשר לתאר, שובב ירושלמי עם כל המשתמע, וכל האנשים המחנכים שסיעו סביבו ניסו לשכנע אותו, להניש אותו, לצוק עליו, הרביץ לו שפסיק עם כל זה, וזה לא עזר. בראשון היו אומרים גיפה יפטפה למן. קרה פעם, אני זוכר עד המילים קטנים, אומרים לך, איכפייפה עובדיר, אתה מכיר את הנוסח הזה?
איכפייפ דירון.
איכפייפ דירון, כן. קרה פעם שהוא טיפס על הגג של ישיבת ססמס, ומהגג הוא נכנס מהחלון ככה לישיבה. ובדיוק באותו רגע עבר שם רבי יוחד של מר סריפקה, וראה מה ילד עושה. רבי יוחד שנורא רחם עליו, אמר לו בלשון תחנונים, צימר עצוי ובוא רגע, אני רוצה לדבר איתך. הילד בא ורבי יוחד שהתחיל להסביר לו, בלשון חלקלקה, כמו חבר, כמה זה לא מוצלח, שהוא ככה, וחבל עליו, ככה בוא, דיבר, יותר מחצי שעה. הילד קיבל והשתכנע שזה לא רק עניין של שובבות, זה פשוט לא מתאים, והוא, איך אומרים, השתפר. רבי יוחד שעצמו היה חתן של אנחנו, יסף ויללם, מחשובי ירושלים. והחותן של רב נחמן, החותן של רב נחמן ויללם, הסבא, היה רבי שרול שימן שיין, שגם היה מירושלים של מעלה. רבי שרול שימן, חוץ ממה שהיה יהודי גאון, וחסיד, היה ירי שמיים, ידע לנסח מכתבים בצורה מיוחדת, עם חרוזים, פתגמים, גמטריס, עד כדי כך שכל מנהלי המוסדות שרצו לכבד את התורמים שלהם, היו מבקשים רבי שרול שימן שינסח להם מכתב. פעם קרה שאחד המוסדות היה צריך מכתב דחוף לאיזה תורם, פנה לרבי שרול שימן וביקש שיכין מכתב אומנותי, שזה פשוט צריך לצאת לחול מהר ושיכין את זה מהר. רבי שרול שימן התיישב לכתוב, בתחיל לרוחימו, והשקיע מאמץ, ובאמת יצא מכתב חד בדורה. הוא השאיר את המכתב על השולחן כדי שיתייבש הדיו, והלך לישון. למחרת בבוקר כשהוא הלך להתפלל, נכנסה ילדה לחדר שלו, ילדה קטנה, התחילה לחטט על השולחן, לקחה את המכתב, גזרה אותו, קשקשה עליו, בקיצור גמרה את המכתב. האמא נכנסה לחדר, ראתה מה שהילדה עשתה, היא צעקה לה, אוי ואבוי, אבא עכשיו יבוא ויראה מעשית, מי יודע מה יקרה. אחרי כמה דקות האבא נכנס, והאישה מספרת לו, מראה לו מה שהילדה עשה. ולמרבה הפלא, רבי שרול שימן אומר, מה יש שמה? אני יש שם. כזה מכתב חשוב, מושקע, שמו את זה במקום בטוח. ואני שמתי את זה במקום אחר השולחן, וזה מה שקרה. בלי להגיד כלום לילדה, הוא התיישב לשולחן וכתב את המכתב מההתחלה. במשך השנים שהילדה גדלה, היא הייתה אומרת בכל הזדמנות שכזה, שבזה שאבא שלה שתק והתיישב לכתוב ולא אמר לה כלום, הוא חינך אותה הרבה יותר ממה שהוא היה צועק. זה מוסר השכל.
כן,
כמו שאמרנו בפתיח, ניתן היום מתכונים של השכלה. הכוונה השכלה חיובית, שלומדים לצרף מרכיבים שלא נראים כל כך מתאימים, אבל בסוף רואים תוצאה מעניינת. נתחיל עם סלט ירקות בפירות, שלמרות הטעמים הנוגדים בין ירק לפרי, הסלט טעים, מיוחד ויפה ואכיל. סלט ירקות משולב עם פירות. אז לוקחים עגבנייה אחת, מלפפון אחד, חותכים אותם לקוביות קטנות. לקערה. מוסיפים 10 יחידות שרי חצויות לשתיים. אם השרי גדול מדי, חוצים ל4. מוסיפים פלח מילון עדיף מצבע כתום, היום יש להשיג בקלות. חותכים אותו לג'וליינים, זה נקרא מגורד כמו גפרורים. והפרסק אחד קוביות שקשה להשיג היום, אבל אפשר לקחת כתחליף אפרסמון. פלח קולורבי מגורד בפומפי הדקה, מוסיפים כף שמיר קצוץ, כף עירית קצוצה, ואת העירית קצוץ באורך של 2 סנטימטר, שירה יפה, כמה סוגי נבטים חתוכים, כף מכל סוג, חופן עלי רוקט, 3 עלי חסה אדומה, קצוצה, וכף חמוציות, כף אגוזים גרוסים, או קשיו, מטפטפים על זה קצת שמן זית, רק להברקה, לא לטעם, רק שיהיה טיפה מבריק, ומערבבים, מסדרים את זה, את הכל, על כלי הגשה יפה, ויוצקים למעלה רוטב מנדרין. רוטב מנדרין זה רוטב טעים, ועמיד, וכדאי להכין אותו. ההכנה היא ככה, ממיסים חצי כוס סוכר לקרמל, שהקרמל זהוב יפה, פותחים אותו עם כוס מיץ תפוזים טבעי. מבשלים על אש נמוכה עד שהכל נמס ומתאחה. ששופכים קר על הסוכר החם הקרמל, נפח להיות כמו גושים, לא לבעל, לבשל על אש נמוכה, הכל מתנמס. פותחים, לוקחים את הקרמל, אחרי שהקרמל מתקרר, שמים אותו ב-Vigimix, שוקר לגמרי. או משתמשים במוס בלנדר, שמים אותו בכלי צר, מוסיפים קוביות מטפוס אחד, 4 כפות מיונז, חצי כפית שום, 2 כפות לימון, 2 כפות חומץ, מלח ופלפל, ומעבדים. אם זה סמיך מדי, מוסיפים מים. לתקן אם לא חסר טיבול, ולתקן, והרוטב הזה יסכים על הסלט ומפזרים או אגוזים או גרעינים כלואים, גרעיני חמליות הכוונה, ויש סלט מאוד יפה. רב שלום סדרון, המגד הירושלמי, הוא סיפר משהו מעניין, שרב שלום קלוגר היה נלחם כל הזמן נגד המשכילים, ושהמשכילים קבעו מנהג שללוות שבלוויות לא ייקחו את הנצר בידיים על מיטה, אלא רק יביאו אותו בעגלה. רב שלמה קלוגר הוציא איסור מוחלט ופסק שיש לערוך לוויה רק עם מיטה רגילה שסוחבים בידיים כמו שהיה כל השנים. הוא אמר שכל נפטר שיוביל אותו בעגלה אסור להביא אותו לקבר ישראל. ובסביב זה התפתחה המערכה הקשה. שהם שמעו את הפסק, האנשים שמעו את הפסק של הרב, הלכו להרכאות והגישו תביעה נגד רב שלמה קלוגר. הגיעו מראשי הקהל הרב, אמרו לה שהמצב בלתי נסבל. השופט הוציא צו ביניים שחייבים להוביל בעגלה, והרב אוסר את זה. מה יהיה מישהו ימות, מה יעשו? בכל מי לשמוע. רב שלמה ענה להם שהוא מבטיח להם שעד שהשופט לא יוציא יותר חוקי לדבר הזה, חוק חדש, לא ימות אף אחד מכל הקהילה בברוד. ומספרים ששלושה חודשים עברו עד שבסוף השופט נתן עצר חוקי במשך כל התקופה הזאת, שלושה חודשים האלו, לא רק שלא מת, נפטר אדם מבוגר, במרוד אפילו נפל לא היה. ובזמן של המשפט, השופט פנה לרב שלם ואמר לו שיביא לו הוכחה מהתנך שעושים את המת דווקא בידיים. הוא ענה לו מיד, שכתוב בפרשה, בפרש זכי, ויישאו את יעקב אביהם שינשאו אותו בידיים. השופט קיבל את זה, והוא אמר שהרב צודק.
כן.
אנחנו ניתן סלט טונה עם ביצים, סלט שאפשרי להגיש כמנה. מגרדים 10 ביצים קשות בפומפייה דקה, ביצים שמגרדים אותם, זה נותן לסלט אווריריות יותר. מוסיפים חצי כוס בצל מטוגן, הכי מוצלח זה בצל מוכן מטוגן קנוי. הוא פשוט יבש והוא נשאר קריספי בסלט. שתי כוסות של טונה בשמן, לסנן את השמן ולפורר את הטונה, שהטונה תהיה מפוררת לחתיכות בינוניות. יש סוגי טונה שהם קשים, בהתחלה קונים אותם, הם קשים, ואז הם מתעוררים יפה. אבל עדיף לבשל טונה לבד, אולי כדאי לכתחילה. לוקחים 200 גרם טונה, חותכים את זה לקוביות קטנות, מבשלים ביחד עם 200 גרם בצל קצוץ וקצת שמן, מבשלים על אש נמוכה 40 דקות, מקררים, מסננים, מוסיפים לביצים, ומוסיפים כוס עירית קצוצה, 3/4 כוס מיונז, במקום עירית, אם אין אפשר לקחת בצל ירוק, 3/4 כוס מיונז, כפית חרדל, מלח ופלפל, וכף שמן זית. חצי כוס קוביות קטנות של פלפלים בצבעים, כף פטרוזיליה קצוצה, וכף סומסום, שהסומסום עובר כלייה או במחבת או בתנור. מערבבים בעדינות, והסלט יפה יפה. אפשר להגיש אותו במרכז השולחן, אפשר מנות אישיות. פשוט לוקחים צלחת, צלחת חסה, אפשר ירק שקוב או נבטים או נפתי חמניות. יוצרים מהעיסה כדור יפה של תערובת, כדור יפה, ושמים את זה מלמעלה, מאתרים את זה, מקשטים את זה עם קטשופ וזית שחור, ויש מנה יפה. יש סיפור חינוכי שמתקשר לירושלים, סיפור על משפחת אורנשטיין. אחד מהאחים אורנשטיין בנה את השכונה הידועה בירושלים, בוטי אורנשטיין.
יש סיבה גדולה למה הוא בנה את השכונה, זה סיפור אחר, למה הוא בנת השכונה. הוא היה, הוא תרם כסף לאיזשהו מישהו שחיתן ילדי, חיתן בן או בת, הוא תרם לו כסף, אמר לו, נתן לך בתנאי, שאתה מזמין אותי לחתונה. והוא עשה חתונה, ושכח להזמין אותו. ואז פתאום באמצע החתונה הוא נזכר, הידיד שנתן לו את כל הכסף לחתונה, הוא לא הזמין אותו לחתונה. לקח את הגלה עם סוסים, מרכבה, עם חותנים, עזב את כל החתונה, נסו לכולנו, לאותו יהודי, עשיר, אותו אורנשטיין הזה, עשיר, לפייס אותו. נכנסו, באו שם לבית, דופקים, דופקים, הוא לא עונה. וכזה, הבית חצי חשוך, אז טוב, החליטו, אבל ראו איזשהו אור בפינה, הוא ניכנס פנימה. ראו אור, נכנסו פנימה, והגיעו לחדר, ראו אותו, כבול עם שרשראות, שרידים נכנסו אליו הביתה. עיקו אותו מכות רצח, הוא היה כבר ממש בסימן של אילפון, גנבו לו את כל הכסף, והוא ככה שכח, אם הם לא היו באים, הוא היה מת. וככה ככה הוא ניצל, ואז הוא החליט שהוא נוסע לירושלים.
שפעם שמעתי, אבל לא שמעתי על
אורנשטיין. כן, כן, זה אורנשטיין, זה בנה הבא לירושלים, בנה את שכונת אורנשטיין.
מה אתה אומר?
כן.
יפה. הירושלים מריד לזכו, תשמע, המקפה של אורנשטיין זה היסטוריה, אומרים, שאני מתגעגע
אליה. יש לי מודעות של המקפה של אורנשטיין, מתי יש מים קרים, מתי יש מים חמים, לא כל הזמן.
עם הבלכן הפושקה. הבלכן
הפושקה, בטח.
אתה זוכר את זאת.
ודאי.
טוב, בכל פנים, משפחת אורנשטיין היו חמישה אחים. הם גרו בעיד רב משלה, בגליציה. לאבא שלהם קראו רב נפתולה. הבנים היו סוחרים שכל השבוע היו עסוקים בביזנס מחוץ לבית, והאבא, הסבא של הילדים היה מחנך של כל הנכדים. לחמש בנים יש ברוך השם נכדים, ואבא ילמד איתם. יום אחד רב דודיה הבעל עתיל לדוד, החסיד הידוע, שהוא היה בשלוש דורות, גם אצל הריג'ינר, גם אצל הסדיגור הרב הרב הראשון בסדיגורה וגם בביאן, הוא הגיע לעיר רדמישלה. שוגי השם קיבלו אותו בכבוד גדול, שלוש דורות של חסיד. רב נפתולי, הסבא של אהרונשטיין, התמרמר לו שהנכדים שהוא מחנך הם לא גודלים כמו שהוא רוצה. הוא היה קפדן, שמרן, הוא רצה שמחו למקווה כל יום, מוקדם בבוקר, וכל סדרים של חוסיד. רב דודי אמר לו, אני יכול להגיד לך משהו, מה ששמעתי בעצמי מהריג'נר. הוא אמר שהריג'נר אמר לפסוק, ותפכם אשר אמרתם לבז יהיו, אימא יבוא וישו את הארץ. הוא אמר כך, שלפעמים יש ילדים שמשקיעים בהם הרבה כוחות, ובסוף זה לא מצליח כל כך. אבל כדאי בכל אופן להשגיח ולא לזלזל בהם. למה? כי אימא יבוא וישו את הארץ. הם יהיו בסוף העיקר. יסוד גדול בחינוך שהריג'נר אמר. אנחנו נותן מתכון של קבב טעים עם צירופים שונים שנראים מוזרים, אבל בכל אופן מעניינים ומתאימים. בקערה או משהו דומה שמים קילוגרם בשר חתוך לקוביות קטנות קטנות, 100 גרם שומן בקר חתוך קוביות, 3 בצלים חיים חתוכים, חבילה פטרוזיליה קצוצה, 5 שיני שום חתוכים, 10 יחידות של תמרים בלי הגרעין גם חתוכים, מלח בערך כפית, קצת אגוז מוסקת, פלפל שחור, פלפל אנגלי, ו-100 גרם סויה. סויה לא רוטב, אלא נתחים, שבבים, או שבבים או קוביות. אבל זה צריך לעבור אשריה של כמה שעות ולסחוט אותם. אחרת הם כמו קרש. מערבבים הכל טוב, משאים את זה לשעה במקרר, ואז הטעמים מתחברים, והקרב יוצא מוצלח. את כל החומר הזה לתכון, הכל ביחד. פעם שנייה, כמו שאומרים, להשעות עוד הפעם לשעה במקרר, ואז יוצרים קבבים מורחים, כמו אצבע, מסדרים את זה על תבנית משומנת, עופים בתנור חם 200 מעלות, רבע שעה, ויוסקים רוצב. הרוצב מכינים, את הרוצב מכינים ככה. במחוות או סיר שטוח שמים קצת שמן, מעדים בשמן שתי בצלים צחונים או שמסוסים דק דק. כשהבצל מתחיל להזיב, הזווה קלה, מוסיפים כף סוכר, מעדים 3 דקות, מוסיפים כף חרדל דיג'ון, קצת פלפל לבן, מערבבים ומוסיפים כף קמח. ממשיכים לעדות תוך כדי ערבוב, שהקמח מתחיל להתקהות, פותחים את הרוצב הזה עם כוס מיץ תפוזים וכוס מרק עוף. חשוב ש... ש... שהמרק יהיה קר, אחרת יהיה גושים. אם אין מרק אפשר לשים כוס מים מטובלים במקום, ואז להוסיף יין לבן יבש. מערבבים טוב עם הטרפה, גם את המיץ והמרק בתוך הרוצב, מרתיחים על אש נמוכה, כמה דקות, ומחבלים. יוצקים את הרוצב על החבב, מכסים את התבנית, ומחזירים לתנור לעוד 10 דקות. יוצא קבב מיוחד. יש חינוך ירושלמי מקורי. מעניין מאוד. היה איזה בחור בזמן של הבית ספרון, שלמד בישיבת סוסמת בירושלים. אח של הבחור הזה התחתן באמריקה. המשפחה רצתה שהאח שלומד בישיבה פה יבוא לחתונה. הבחור לא ידע מה לעשות, נכנס לשאול לגבי הנסיעה. הבית ספרון אמר ככה, להגיד לו לא לנסוע היה קשה. למה? כי בכל אופן אח. אבל אמריקה, מה עושים? איך אני אשלח בחור לאמריקה? שיסתובב שם ברחובות חופשיים. הבית ספרון אמר, תשמע, טוב תיסע, ואני רוצה שתקנה לי טייפ קטן, והוא יראה לו דוגמה איזה טייפ הוא רוצה. הבחור הרגיש מאושר, הרי בשולח את השליחות, מה זה לא פשוט. כל פנים, הוא נסע, וכל יום שהיה שם הוא הסתובב בכל החנויות, כל המקומות, לחפש את הטייפ שהרבי יראה לו, ביקש ממנו. ואת הדגם הזה שהרבי יראה לו, לא עשה בכל אופן, שום אופן. הגיע לה, קנה משהו אחר, הגיע לארץ חזרה, הוא נכנס לזכור לקבל שולם, והוא אומר לרב, הוא מתנצל שהוא חיפש כל יום, כל יום, כל יום, והוא לא מצא בדיוק מה שהרבי רצה, הוא הביא משהו אחר. אמר לה בסופרן, אתה חושב שאני צריך את הטייפ שלך? אני רציתי שכל זמן שאתה נמצא שם, תזכור אותי. רעיון של חינוך. מנה אחרונה, כמו שאמרנו, תימונית, שעשויה מבצק פילו בצורת פנסנך, ממולט בחרוש. אם אין חרוש, אפשר לגעת במקום תחתית של ארטישוק. אז או ארבע חרושים לקלף, או שמונה תחתיות של ארטישוק. ולשים במים. החרוש מבשלים, וארטישוק לא מבשלים. מבשלים במים, שמים לימון, כדי למנוע שחרה לחרוש, ומרתיחים, מוציאים את זה החוצה, חותכים את החרוש לארבע, מוציאים את הגרעינים, חותכים לקוביות, מעזרים לסיר, מוסיפים מים שיחסה טוב, עוד קצת מיץ לימון, מבשלים 20 דקות, לשפוך את הנוזלים מהסיר ולהשאיר קצת נוזלים. להוסיף לסיר הזה ארבע כפות סוכר, קצת שימון, קמצוץ ציפורן טחון, לבשל על אהבה קטנה חצי שעה, להוסיף חצי כוס תימוקים מושרים, רבע כוס אגוזים תכונים, לערבב ולחבות את האש ולקרר. לפתוח בצק פילו שלוש שכבות, למרוח את הבצק עם הגרעין המומסת, לחתוך מהבצק ריבועים בגודל 15 או 15, לשים במרכז מהמילוי, ולאסוף קצוות לכיוון למעלה ולהדק. לאפות בתנור חם, 180 מעלות, בין 8 דקות ל-10 דקות, עד שמתקבל צבע יפה. מגישים עם רוטב וניל. הכנת הרוטב וניל בצורה מקצועית וביתית, פשוט מאוד. לוקחים סיר, שמים בסיר כוס שמנת ריץ', 3/4 כוס מים, 1/4 כפית תמצית וניל, כוס וחצי סוכר, להרתיח תוך דרבוב, ו... אם דליל מדי, מסליחית ממקרף קורנפלור. ויוצקים את זה על המנה האחרונה או לצד המנה האחרונה. אנחנו נסיים עם סיפור מלא מסר על ילד ירושלמי, שזה מוסר השכל לכולנו. היה משפחה שגרו בעיר העתיקה, והאבא היה יוצא כל שבת לעיר החדשה לסעודה שלישית, לרב אורון ברמר הסריפקי. כן. הבן של השעה בגיל 8 היה הולך איתו גם ביחד, לפעמים היה בא לבד. שבת אחת הילד הלך לבד, באמצע הדרך שהוא הולך בעיר העתיקה הוא מוצא לרצפה נפוליון. נפוליון זה היה מטבע יקר יחסית, ובמטבע הזה יכלו לחיות כמה שבועות. המצב של העוני שהיה אז לא היה חשוב מאוד לנפוליון. הילד נתקל בניסיון גדול, מצד אחד שבת, אולי הרים את זה, מצד שני, כזה מטבע, נפוליון שלם, מה עושים? הילד החליט לא לחלל את השבת, הוא החליט פשוט להתיישב על המטבע ולחכות עד שיצא שבת. קיצור, ואז מוצא שבת ויקום ויקח את המטבע. עבר שם הרבי, ראה ילד יושב באמצע הדרך, הבין שמשהו לא תקין. אומר לילד קום, הילד לא רוצה, נותן לילד שחיפה כמו זה צריך, מעיף אותו, בורה על המטבע, המטבע על הרצפת הנפוליון, הוא מרים ולוקח. הילד ראה, והוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא מאוד הסתער, הוא פרץ בבכי, לא יכלו להרגיע אותו. חיצור, מה שניסו לעשות, אבל טוב, כסף כבר אין, החליט הילד להמשיך ללכת לבית כנסת. כשהוא נכנס לבית כנסת, רב אברומבר ראה על הילד שהוא מאוד עצוב, עיניים אדומות, הוא לא כמו כל שבת, קורא לו והתחיל לשאול אותו מה קורה. הילד לא רוצה לספר, בסוף הוא השתכנע וסיפר מתוך בכי מה שקרה לו. אמר לו הרב, תשמע טוב, אני מוכן לתת לך נפוליון אחר בתנאי שתמכור לי את המצווה ששמרת על השבת במסירות נפש. הילד הבין שאם הרבי מוכן לתת לו נפוליון שלם, סימן שזה משהו חשוב. אמר לרבי שהוא מוותר על החזף, הוא מעדיף להישאר אצלו עם המצווה. למרות שפעם שמענו בדיחה ירושלמית על הרב סופר, אם אתה מכיר אותו.
כן.
הרב סופר מדבר גם לרשות יפות, זה גם מספר צורך אלה דיחות יפות. הוא סיפר שאחד הלך בירושלים, הוא סיפר שחד בוחרים, הוא ראה על הכביש מטבע יפה, מכובד, שבת היום, מה עושים? שם תרי על המטבע, נעמד, פוצח את הספר, את החומש, את הזוהר, מתחיל להגיד. עובר שם השוטר, אמר לו, אדוני, תפנה את הכביש. הוא לא עונה, תפנה את הכביש, לא עונה. תפנה את הכביש, חיץ, הוא לא זז. השוטר נותן לו מכה, דחיפה, מעיף אותו, איך אומרים? לכל הרוחות. מהמכה שהוא קיבל, הוא ראה כוכבים, הוא קודם כל הרים את המטבע ואחרי זה הלך.
אתה יודע, זה מזכיר סיפור של מישהו שחלם בלילה, גם ירושלמה, חלם בלילה שהוא הולך בשבת, הוא הולך ברחוב ויש מטבע של נפוליון, ומה הוא יעשה? יכול להיות בלחת, אז יש למה נפוליון, מה עושים? נקיד שהוא הוריד את המכנסיים והוא עשה את זה. מי ייקח את זה? אף אחד לא ייקח את זה. בבוקר הוא מתעורר, המיטה מלאה.
שבת שלום.
שבת שלום, אנחנו נשמע עכשיו שיר.
ושיהיה לחנך את הילדים שלנו לחינוך ירושלמי צהור, כמו שהיה פעם, בלי שום שינוי.
אז בוא תשמע מהפעם שיר שנקרא אויפן פריפצ'יק. זה שיר
שמגרה. אני הייתי פעם מלמד, אתה יודע, השיר הזה היה מנחה אותי בכל קטע חשוב. מרגש מאוד.
נשמע אותו. תודה רבה, שבת שלום. אמן, נגיד חודש לטעות.
Daddy?
Yes, Stacy?
Can you sing me to sleep?
Sure, mein Kind. Here's one of the nicest Jewish lullabies ever written. Ready? Lie down, shh, close your eyes, and schlaf, mein Kind.
Aufm Pripitschig brennt a fire, und in Stubis heiß. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlach dem Alef Beis. Und der Rebbe lernt kleine Kinderlach dem Alef Beis. Setsche Kinderlach, gedenksche Teiere, wo sie lernt doch. Sog je noch amol und take noch amol, komme zahle vor. Sog je noch amol und take noch amol, komme zahle vor. Wird Kinderlech älter werden, wird ihr allein verstehen, wie viel in die Äußers liegen Tränen und wie viel Gewehen. Wie viel in die Äußers liegen Tränen und wie viel Gewehen. Setsche Kinderlach, gedenksche Teiere, wo sie lernt doch. Sogsche noch amol und take noch amol, komme zahle vor. Sogsche noch amol und take noch amol, komme zahle vor. Kinderlach mit groß Reischig, azoi sog ich Eichon. Wer's wird Gicher von euch kennen Nivre, der bekommt Afon. Wer's wird Gicher von euch kennen Ivre, der bekommt Afon.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו הולכים לשמוע שיחה שהיה לי עם הרב לייזון לפני הרבה מאוד שנים, הרב עמיסיף לייזון, יושב ראש חינוך עצמאי. הוא מספר על התלמוד תורה שלו, איך הוא הלך משערי חסד לתלמוד תורה יצחיים, הלימוד שם, הרבנים, התלמוד תורה. בואו נשמע שיחה מרתקת, לא על חינוך עצמאי, אלא על הילדות של הרב עמיסיף לייזון בתלמוד תורה יצחיים. בהמשך, אחרי הרב לייזון, אנחנו נשמע שירו של ינקי שטרן, חומש שודה, ילד הפלך, ינקי שטרן, ששר שיר מאוד מיוחד. בואו נשמע. שלום הרב עמיסיף לייזון, יושב ראש החינוך העצמאי.
שלום וברכה.
ואני מדבר איתך על תלמודי תורה בירושלים. אתה יליד שער חסד. ובשער חסד, עד כמה שידוע לי, עוד נשאר בתוך בית הכנסת שם, בשטיבל השני בצד ימין, ארון, ששם יש עוד סימנים של המלמד שהיה שם. אתה זוכר קראו למלמד שם?
אתה... עד כמה שזיכרוני לא בוגד בי, אתה לא יליד שער חסד, ולא... אתה גרת באזור אחר.
נכון, אבל באתי הרבה לשער חסד.
אבל באת, אני רואה שאתה... אתה, יש לך זיכרונות נעורים מהשכונה שלי יותר מה שיש לי. מאיפה אתה זוכר?
הייתה לי דודה
משער. שם היה... זה היה חדר, היו שני מלמדים בשער חסד.
כן.
בתקופת ילדותי, המדובר בלמעלה מ-55 שנים. אז היה אחד בכיתה הגבוהה יותר, היה רמורט חלאון, זיכרונו לברכה. ועל המלמד שאתה מדבר, מדובר במלמד רפסול ינקף ויינברג, זיכרונו לברכה. זה היה בעצם, זה היה סניף של... תלמוד תורה עץ חיים המרכזי, והיו לו כמה סניפים, כמה שלוחות. ולרגל הריחוק הגיאוגרפי, המרחק בין שער חסד למחנה יהודה, אז בכיתות הנמוכות יותר, פתחו שם שתי כיתות, ולמעשה זה היה התשתית והיסוד, שם קיבלו ילדי השכונה את הגידול, את החינוך הראשוני לקראת ההכנה למעבר לתלמוד תורה, לכיתות היותר גבוהות שהיה במרכז תלמוד התורה בלב שכונת מחנה יהודה כיום.
זאת אומרת, אתה התחלת את הלימוד שלך בשערי חסד, ואחרי זה התחלת ללכת ברגל לעץ חיים.
התחלנו ללכת לרגל בעץ חיים, כן.
והליכה ברגל לעץ חיים משער חסד הייתה, מה שאומרים, חתיכת הליכה. עוד לא היה כל הבניינים, זה לעבור דרך השדה ולכנס...
היינו עוברים לא דרך השדה, היינו עוברים רחביה, חוצים את שכונת בתי ברוידה, בתי רמד, את השכונות החרדיות העתיקות, וחוצים את השוק הידוע במחנה יהודה, ושזה גם היה נוסטלגיה בפני עצמה אז.
ונכנסים בשער האחורי.
ונכנסים לשער לתוך... ומה שאני נזכר, אני בדרך כלל לא הלכנו בודדים, משום שהיו רבים מהשכונה. לא רק צעירים, גם המבוגרים, בחורים, בחורי ישיבה.
זאת אומרת, אנחנו רוצים לנקודת הנחה שהסעד לא הייתה.
מי?
הסעד לא הייתה.
לא היו דברים כאלה בכלל, ולא היה שייך גם קו אוטובוס, משום שקו אוטובוס אחד, כדי להגיע לשכונת מחנה יהודה ליץ חיים, היו צריכים להחליף לפחות שני קווי אוטובוסים. זה לקח. אבל כל פנים, גם מבוגרים הלכו, גם תלמידי חכמים ידועים, אנשי שם. אני נזכר למשל את הצדיק הירושלמי, רב חיים טודרס ארשל, זכר הצדיק לברכה, שהיה גר בשער חסד.
הידות שלי.
הידות שלך. והצוף ימיו, עד סוף ימיו, הוא היה בן ישיבה, בן תורה, ביץ חיים, הוא עבר את כל המסלולים. אבל הוא היה, אני זוכר, הייתה לנו חוויה מיוחדת, כמה ילדים, ללכת בעקבותיו, לידו, משום שהוא היה כולו שקוע, הוא היה מחזיק, זה היה פלא ואפלה, הוא היה מחזיק בידיו, בדרך כלל, משנבורו, ותפילין היו מונחים בראשו, הוא היה מכסה את זה עם, עם המקבט הירושלמית, רחבת הטיטורה, קוראים mm-hmm. לזה.
כן.
היה מכסה את, את הרצועות גם, כדי שלא יבחינו בזה. הוא היה יהודי צנוע, והכל הוא עשה באסתר, מעין רואים. Mm-hmm. והוא היה הולך עם המשנה ברורו, והוא היה, היה מסתכל, אני לא יודע, המלאכים הלכו איתו, אמרו. Mm-hmm. הוא היה חוצה, והאוטובוסים היו נעצרים, לא היו מעברי חצייה, בכלל לא היו, והיה הולך ישיר עם המשנה ברורו, וכך היה נכנס לתוך יצחיים.
והיה מל... הוא למד ביצחיים או שהיה מלמד?
לא, הוא למד ביצחיים.
הוא למד.
לא היה, למיטב ידיעתי, הוא לא היה מלמד אף פעם, mm-hmm. הוא פשוט, הוא היה מלמד, כן, הוא היה מלמד, הוא שימש מלמד ומחנך, אולי הרבה יותר מאשר מחנכים ומלמדים אחרים.
הדמות שלו הייתה מלמדת.
בדוגמה האישית שלו, הדמות שלו. אני זוכר אותו בויסיטן, בשכונת שערי חסד, במיוחד מי, אני לא הייתי כאן בויסיטן, אבל בימי הסליחס, לפעמים היה בא עם כזה, איך קוראים לזה? למטרנה קראו לזה, איך קוראים לזה היום?
גם היום נקרא למטרנה. היום זה נקרא פנס.
יש כבר שימות מעוברת.
האם זה נקרא פנס? זה קופסת שימורים עם נר בפנים.
לא, לא. כן. אבל לא הלכנו לבד, אבל זה היה, זאת הייתה חוויה, כל ההליכה וכל, וכל ההכנה ש... אצלנו בבית, האמא עליה שלום הצדקנית, כל ההכנות בבוקר עם, ה... עם האוכל ועם אחי התפילה ועם ההכנה, זה היה משהו, תראה, אתה מכניס אותי בעיצומו של יום, באמצע עבודה שגרתית, יומיומית.
כשאתה מתעסק בעשרות...
כל הבעיות, אתה מחזיר אותי ל-55 שנים לתקופת ילדות. אני כל פעם, אתה גורם לי עונג רב וקורת רוח באמת אמיתית, משום שאני מאוד מתגעגע, יש לי געגועים עזים, כשאני נזכר ואני משחזר ואני מעלה שוב את אותם ימים נהדרים, לעומת מה שהולך היום, אז זה באמת שתי עולמות, זה לא רק...
אתה עוד זוכר את הבוחן שהיה אצלכם משערי חסד? היו שניים במיוחד.
אצלנו היה, הבוחן ביצחיים היה רבי מוחאי מקלמן, זוכרים את הרצל לברוכה.
כן. היה אברום דוד רוזנטל.
היה אברום דוד רוזנטל.
והיה אברום ברדקי.
אברום ברדקי, אינני יודע אם הוא היה גר בשערי חסד.
לא, הוא לא היה גר בשערי חסד, אבל הוא היה בוחן ביצחיים.
הוא היה בוחן, רבי שמואל נידלביץ', הרצל לברוכה היה בוחן. וגם על הבוחנים... הבוחנים היו לפי אופיים, mm-hmm. לפי תכונתם ולפי התייחסותם. למשל, אנחנו, אני לא רוצה עכשיו לנקוב בשם מי, אבל כל הבוחנים היו תלמידי חכמים מובהקים ומופלגים, אבל היו בוחנים שידענו שלמוחרת צריך לבוא בוחן פלוני, אבל אני זוכר ש... בתפילה בבוקר התפללנו יותר בכוונה וביקשנו והתחננו בתפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור ונעבור ביתר קלות את המבחן הקפדני הנוקב. היו כאלה בוחנים שכשהם ראו הם הבחינו שהילד לא כל כך בתוך העניין ולא כל כך משיב תשובות כהלכה, היו מתוך רחמנות, היית רואה עליהם, מתוך רחמנות הם היו לא רק פותחים פתח ולא רק נותנים עוד איזה רמזים איך להקל, רק הם היו ככה כאילו פותחים את המאמר של הגמרא, כדי שלה הוא, היו גם פותחים וגם היו מסיימים.
היום רבי יצחיים, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מי שנכנס אדם ממרבים בשמחה. מי שלמד ביצחיים יודע למי הכוונה, מי עם הדמויות.
אני רוצה להגיד לך, אגב, זה לא סוד, כולם יודעים שבשכונתנו, בשער חסד, תפארתה של השכונה, גדלותה של השכונה לפני עשרות שנים, היה גאון הדור, מרן מצ'יבין, שאתמול היה יום ההילולה שלו, זכר צדיק לברכה. ולי הייתה זכות, זכות ההוריי, דודי מרן רב של מזלמן, זכותו יגן אלינו, והסבא, הגאון רב חם לב, ביקשו ממנו, מכיוון שהייתי, התייתמתי בגיל צעיר, מאבי זצ"ל, זכיתי לכל שבת,
שעה ארבע בדיוק הייתי נכנס אליו כדי להיבחן בחומש בפרשת השבוע. וגם, אני מוכרח לומר, הוא איתי ומתי, אני עד היום הזה אני זוכר שהוא היה כמעט, הוא הפך כמעט מבוחן לנבחן, כמעט. הוא הפך כמו אחד הופך לפעמים ממראיין למרואיין. הוא פשוט רצה שזה יסתיים כל שבת בצורה כזאת שאני אהיה שבע רצון, והוא יוכל לומר לדוד, לרב שלמה זלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאני יודע שיהיה לרב שלמה זלמן סיוד רצון. והיו, אני מודה ומתוודה, והיו פעמים שלא לא ידעתי כל כך, אבל הוא הקל עליי. הוא, זה היה, הייתי יוצא כל פעם שבע רצון משם. הוא היה רחמן, הוא היה בטבעו, היה אופי רגשני מאוד, וטוב ליבו השתקף גם בפחים קטנים הללו.
אבל מיסף, אנחנו נסתפק בזה. אני עוד רוצה לדבר איתך בזדמנות אחרת על הבר מצווה שלך, אבל זה כבר בזדמנות אחרת. תודה רבה לך, אבי מיסף. שלום, שלום.
Oh, עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
לפני 55 שנה התכנסו, או יותר כבר מעט 60 שנה, התכנסו תלמידים מתלמוד תורה עץ חיים, רב בצלאל לנדו, ומשה ריבלין, שמואל לרר, יצחק ירושלמי, ישבו ודיברו על המחזור שלהם. המחזור שלהם כבר היה מחזור 95. על המחזור שלהם, על האווירה, על התלמוד תורה, הם שרים שירים. בואו נשמע קטע משיחה שלהם.
גם לי ישנו קשר אישי, ישנו גם שם יש אוצר ספרים נפלא, ושם אני משתמש בו לעתים קרובות. ואם יורשה לי להגיד, אני יכול להגיד שכל אלו שיושבים פה אינם מצטערים על שנות לימודיהם שם. אני רואה, היו ביניהם שיכולים לייצג את המדינה בכבוד, יש ביניהם שיכולים להוביל מאות ואלפים באבל פיהם או באבל מעשיהם. בכל פעם, בכל איזה פרי עץ חיים, ואין מה להתבייש בזה. אלו שהמשיכו בדרך זו, שמתפתחו בצורה לא פחות מדופלמת ולא פחות תרבותית מאשר אלו שהקדישו שנים רבות לגימנסיות ולעוד שטויות כאלה.
כיצד היית מתאר את החדר, מר לוי יצחק הירושלמי?
אני שותף לדעתו של בצלאל לנדו, שאיש אינו מצטער על שנותיו בחדר. אמר פעם אחד מגדולי ירושלים, ביחס לישיבה ולחדר, הוא אמר שישיבת ולוז'ן יכלה להוציא מתוכה גם את ביאליק, אבל מנס הרצליה לא יכלה להוציא מתוכה את הרב קוק. אני חושב שהאמרה הזאת היא אמרה נכונה, והיא חלה לגבי כל הישיבות ותלמודי התורה.
הנה נכנס עכשיו החבר משה ריבלין, כיצד אתם זוכרים אותו?
משה הוא אחד מאלה שלא ישתנה בהרבה. אני חייב לומר עוד משהו, שאם יש פה קצת חבר'ה שקצת התקלקלו והגיעו למה שהגיעו, ואני אומר התקלקלו במערכות, יש לזה קצת השפעה למשה ריבלין. הוא היה אחד מאלה, אם אני למשל ידעתי כבר בגיל 14 שם כמו ברל כצנלסון או כמו טבנקין וכדומה, אז זה היה משה השושבין שלי לגבי העולם הזה.
ומה אומר על כך מוישה ריבלין עצמו?
אני חייב לציין, כשאני מסתכל מולי ואני רואה את בצלאל לנדו, והיום באותו תלבושת כמו שהיה אז, עם זקן ופיות, אני יודע דבר אחד, שזה לא הפריע לו אז, למשל, להיות נוכח בוועידת הפילוג של מפאי באולם ההסתדרות בירושלים. וכבר אז בתלבושת זאת היה בא ומספר לנו על פגישות עם שזר, אז עוד שמו היה רובשוב, והוא הכניס אותנו למשל למין עולם כזה של פגישות עם השחקן מאיר מרגלית. ואם תבוא פעם לביתו של מרגלית ותזכיר את שמו דוקטור אויבי מיינצלל, עוד נזכר בו במין תחילו ורחימו כזה, ותמיד תמיה ושואל לאן הוא נעלם.
אחרי השיחה של החברים בצלאל לנדו, נשמע קטע מתוך הרב גוטפרב, שהוא מביא, שר לילדים את הברכה של יעקב לבנה, ויאספו ויגיד עליכם, תשמעו איך לימדו פעם, או איך מלמדים עד היום, הרב אליעזר גוטפרב קנה את זה מאבא שלו, רב שמואל גוטפרב, איך מלמדים היום את הילדים את השיר, את הברכה של יעקב לבנה ביידיש, אבל תקשיבו, שווה.
עוד תגזל, אורור הפום, הרשותם זולדן זה ירקה, כי עוד פיילר ישטר, זה הברוסום, אוטום זייער צום זאַיין פאר שוטן איך קושט דאָ זיי שווער אַ האל קיין ביע קויד וועליי צו טיין ליע קויד וואַפיי
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
חוברת שיצאה על ידי הרב יחימיך טוגצינסקי, שלמעשה כתב את החוברת הרב ישעיהו דבורקס. הרב ישעיהו דבורקס, הוא כותב חוברת לילדים, מה צריך אל התלמיד, מה צריך להיות תלמיד כשהוא מגיע לתלמוד תורה, מה הוא צריך לדעת, לאיפה הוא בא, מה התלמוד תורה שלומד שם, שהילד יקרא, שההורים יקראו, לאיפה הוא מגיע, החינוך בחדר, למה הוא צריך לצפות, למידות, לניקיון, לסדר, לשמירת הלשון, לדיבוק חברים טובים, איך צריך להתנהג. חוברת מאוד מעניינת, זה יצא על ידי משן לתלמודי תורה בארץ ישראל, הלשכה הראשית, תמוז תפשין ח'. חוברת נוספת שישנה לחינוך בירושלים, זה חוברת של ציפי פנחס גרייבסקי, בשנת תפריש צדיק ב', מספר חוברות, חוברות השנה קראו לזה תורה. חוברת שמתארת את ההקמה של תלמוד תורה עץ חיים, איך הוקם תלמוד תורה עץ חיים, מי עמד בראשו, מה היה הסיבות להקמת תלמוד תורה, והדבר המעניין שיש בחוברת הזאת, זה קטע של תקנות של תלמוד תורה עץ חיים, שכתב רבי שמואל סלנט בשנת תפריש סמך, תקנות של התלמוד תורה, ובתקנות האלה כתוב שמה שאם ילד מגיע לגיל מסוים, שזה גיל 12 או 13, והוא לא רוצה ללמוד, לא חשקה נפשו בתורה, הוא אוהב לקפוץ בכל בחדר, לא חזור, להוציא אותו בחדר, ללמד אותו מקצוע, ושבוע אחרי הצהריים, יש לנו רבי מיוחד שלמד אותו דברים שקשורים לתורה, לגמרא, למשנה וכן הלאה. חינוך בעץ חיים. בואו נשמע, יצא סדרה של ספרים, הפרשה מספרת לי. והרב חיים אופקוביץ' לקח את הספר הזה וגם עשה מזה סיפור. נשמע את פרשת תולדות של מקריא את זה, או מקריין עם מוזיקה, הרב חיים אופקוביץ'. ובסוף אנחנו נשמע את השיר זכור של שמיל, של חסידי חבד, תודה רבה לישראל בנצי, תודה רבה לרמושי גולדיס, שי פופובסקי ובני ברק. לילה טוב וחודש טוב ומבורך ובשורות טובות.
Yeah, mama.